שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור. חי אלול. הגוטן חי אלול. חי אלול טוב. הערב, יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב הקדוש, ורבינו הזקן, בעל התניה והשולחן ערוך, ערב שמוליד את כולנו. כשיש יום הולדת לנשיאי ישראל, לגדולי ישראל, ליהודים שמסרו נפשם עבור כלל ישראל, אז היום הזה לא רק הם נולדים מחדש, לא רק הם מתחדשים, אלא כולנו יחד, כל מי שקשור עם הבעל שם טוב, כל מי שקשור עם בעל התניה, כולנו ביחד מקבלים משהו מהאור החדש שצומח ביום הזה, מהאור החדש שמאיר ביום הזה, ואנחנו מתחדשים ומתעלים וגדלים איתם ביחד. אני רוצה לדבר היום על מילה אחת. מילה של העניות דעתי יכולה לחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. יכולה להחיות את העצמות היבשות. יכולה להכניס חיים וחיוניות במקומות שנראה כבר שחס ושלום עבדה הרוח ועבד הכוח ועבדה ההתלהבות. מילה אחת, התחדשות. הצורך להתחדש. הצורך לתת לשנה הבאה עלינו לטובה איזשהו מימד של חידוש, של שינוי, של צמיחה, של התקדמות, משהו שעוד לא הכרנו, ושם נמצאים החיים. הערב הזה הוא חי אלול. חי אלול, כמו שפרשו אדמו"רי חב"ד, היום שמכניס חיים באלול. היום שמכניס חיים וחיוניות בעבודה של אלול, בעבודה של התשובה. אבל איך משיגים חיים? מה ההבדל בין אדם שחי לאדם שלא מת? יש לפעמים אנשים בעולם שהם חיים, הם נושמים. אבל ההגדרה שלהם הם לא חי. ההגדרה היא לא חי. לא מת. חס וחלילה, שום מסעית לא דרסה אותו. אבל הוא לא חי. יכול להיות גם ילד, עד 30 יום, הוא בגדר נפל. הוא אמנם חי, כבר 29 ימים, אבל עד גיל 30 יום הוא עוד לא בגדר חיים. הוא בגדר נפל. רק אחרי 30 יום הוא יוצא מגדר נפל, והופך להיות חי. לפעמים יכול להסתובב אדם בעולם בגיל 30, ובגיל 60. הוא חי. הוא משלם חשבון חשמל, הוא משלם חשבון גז. הוא נושם. הוא לוקח חמצן, אבל הוא לא באמת חי. מה ההגדרה של אדם חי? איך משיגים חיות? חי אלול, איך משיגים חיות? חיות באה ממקום אחד, התחדשות. אדם חי כשהוא עושה דבר חדש. אדם לא יכול לחיות כשהוא עושה את אותו הדבר הרבה זמן. כשהוא חי במקום מוכר, במקום שמובן מאליו. שאין לו בו שום אתגר, שאין לו בו שום, שום דבר שדורש ממנו ללכת אל מעבר לקוחות. אנחנו מאחלים, אחד האיחולים הנפוצים ביותר, יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא רק שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה מתוקה, אלא שתחדש עלינו, שזאת תהיה שנה חדשה. ראש השנה הוא החג היחיד בשנה, בכסל ליום חגינו, שחל בראש חודש. חל ביום שהלבנה מתחדשת בו. זאת אומרת שראש השנה סובב כולו סביב מוטיב מאוד מהותי. מוטיב של התחדשות. זה יום שנותן איזשהו חידוש בחיים. זה יום שיוצר איזשהו שינוי, איזשהו מטמורפוזה שלא הייתה בשנה הקודמת. למה זה כל כך חשוב? למה אנחנו מבקשים שתחדש עלינו שנה טובה? לא מסתפקים שתהיה שנה טובה, אלא שתחדש עלינו. כי איפה שיש התחדשות, יש חיים. איפה שיש התחדשות, יש שמחה. האדם לא יכול להתרגש מדבר מוכר. האדם לא יכול לשמוח מדבר שהוא עושה אותו יותר מדי זמן. ככה חקק בנו הקדוש ברוך הוא בטבע. שאנחנו מחפשים כל הזמן לעשות, להיות במקום שעוד לא היינו. אפילו בגשמיות. נצא רגע מהגבולות של חודש אלול. אפילו בגשמיות. היה לא מזמן חופש, היה בין הזמנים. יוצאים לטייל. לא נוסעים כל שנה לאותו טיול. רוצים להכיר מקום חדש. להכיר נוף חדש, להיוודע, להיחשף לאיזשהו תופעה חדשה בעולם שלא הכרנו. אפילו בגשמיות, אני קודם כל אתחיל בגשמיות, שהנפש הבעמית תבין. הולכים לפעמים לאכול משהו. אי אפשר לאכול כל יום את אותו הדבר. המן היה עינוי, כי המן נראה כל יום אותו הדבר. אז זה הפך להיות ממש עינוי. ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. זה לא הסביע, זה יצא רעב. כי לא היה בו שום, כי לא היה בו שום שינוי. לא היה בו שום חידוש. לא הייתה בו שום הפתעה. לא היה בו שום דבר שפורץ את הגדרים. אדם בטבעו צריך להתלהב. אדם בטבעו, אנחנו צריכים חשק בחיים. לא מספיק לחיות, צריכים חשק. והדרך שבה משיגים חשק היא על ידי התחדשות. לכן האיחול הכי גדול שאדם יכול לאחל לעצמו בתחילת שנה, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. שיהיה לנו בשנה הזאת איזשהו חידוש שלא היה בשנים הקודמות. ומה שאנחנו רוצים להבין היום, אחרי שאנחנו מבינים עד כמה החידוש הוא חשוב, איך משיגים את החידוש הזה? מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מה אנחנו מבקשים מעצמנו? לא חוכמה להפיל על הקדוש ברוך הוא את התיק. שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. קדוש ברוך הוא מחדש, לא רק שנה. המחדש בטובו בכל יום תמיד. קדוש ברוך הוא כל יום מחדש, הם יום חדש שלא היה קודם. מחדש הזדמנויות חדשות. מחדש יכולות חדשות. השאלה אם אנחנו פתוחים לקבל את ההזדמנויות האלה. אם אנחנו פתוחים לקבל את השינוי הזה. אז אנחנו צריכים לשבת ולחשוב, איך נעשה באמת שהשנה הבאה תהיה חדשה בתוך המסגרת הקיימת. המילה שנה, יש לה משמעות כפולה וסותרת. מצד אחד המילה שנה היא מלשון שינון, חזרה, שונה הלכות. המילה שנה פירושה, שנה, שונה, חוזר על עצמו. כל שנה זה אותו הדבר, זה שוב תשרי, שוב חשבן, שוב כסלב. אבל זו טעות נוראה. המילה שנה היא גם מלשון שינוי. שינוי, שיהיה אחרת. אסור שהשנה שחוזרת על עצמה תהיה רק חוזרת על עצמה. כי אז אנחנו מאבדים את הכוח. אז אנחנו מאבדים את החיוניות. אז אנחנו מאבדים את החשק. אנחנו צריכים שבתוך השנה שחוזרת על עצמה, לא חס ושלום לשנות את החיים וללכת למקום אחר. כל אחד נשאר עם הבית שלו, ועם עם, 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 עם בן או בת הזוג שלו, עם הילדים שלו, עם הסדר שלו, עם הלימוד שלו, לא חס ושלום משנים את החיים. אבל בתוך המסגרת הקיימת, צריכים להכניס איזושהי תוספת. להכניס איזשהו תבלין. שייתן איזו משמעות חדשה, מסקרנת, מפתיעה, שונה, יוצאת מאליה, בלתי מובנת מאליה, בתוך השנה הרגילה. אני רוצה לפתח את הדברים כרגלנו מבחינה רעיונית, להביא לזה כמה ראיות, עד כמה התורה מעריצה חידוש. עד כמה התורה תובעת מהאדם, דורשת מהאדם, שיחיה בצורה של התחדשות. שלא יעמוד במקום אחד, שלא יחיה את אותם חיים. נשים לב לפלא פלאות. בכתובה כותבים חודש. בגט כותבים ירח. בכתובה, בשטר הכי שמח בחיים, ברגע הכי מאושר בחיים, כשבני זוג מקימים ביחד בית בישראל, מתחייבים אחד לשני בכל התוקף, להיות שותפים ונאמנים ותשרור ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות. אנחנו מתחילים עם המילה חודש. מי שיקשיב פעם לשטר הכתובה תחת החופה, בכך וכך לחודש שאנו מונים פה היום. חודש. בגט לעומת זאת, אנחנו כותבים ירח. בכך וכך לירח שאנו מונים פה היום. מה ההבדל? אגב, לחלוקה הזו יש רמז בתורה. כך מביא הלבוש. על כתובה כתוב, פרשת כי תצא שקראנו לו מזמן, כי ייקח איש אישה חדשה. אישה חדשה. אישה ברוך השם בחתונה, יש התחדשות. כי ייקח איש אישה חדשה. אז לכן בכתובה כותבים חוידש, מלשון חדשה, יש התחדשות. לעומת זאת, בפרשת וזאת הברכה כתוב, אנחנו נקרא בשמחת תורה, וממגד גרש ירחים. זאת אומרת שגרש, גירושין, קשורים עם ירח. מה משמעות העניין? המשמעות היא עצומה ומדהימה. היא יסודית מעין כמותה, והיא מסבירה הרבה מאוד בעיות שיש היום. אומרת התורה לחתן, אם אתה רוצה שהכתובה תשכב במדף, שהשמחה של החתונה תימשך, עוד ישמע בערי יהודה כל ססון וכל שמחה. צריכים דבר אחד, חוידש, שתהיה התחדשות, שהחיים בבית לא יהיו מונוטונים, שזה לא יהיה אותו הדבר. שיהיה בבית איזושהי הפתעה, איזשהו רצון לרגש, רצון לתת לשני תשומת לב, רצון להכניס איזשהו תבלין, איזשהו פלפל, במילא זה יישאר כי ייקח יש אישה חדשה, זה תמיד יהיה חדש. חס ושלום, אם בני זוג מגיעים לקצה השני, מגיעים לקצה של גט, זה מסיבה אחת. כי לא היה חודש, היה ירח. מה זה ירח? הירח הסתובב על צירו. חלפו עוד 29 וחצי יום, ועוד 29 וחצי יום, עוד מחזור של הלבנה, ועוד מחזור של הלבנה, ועוד מחזור של הלבנה. השעון הסתובב. החיים בבית. היו חיים כאלה תפלים, חיים משועממים, חיים שאף אחד לא ניסה להכניס פנימה את עצמו. מה שאנחנו צריכים בשביל לחיות, מישהו אמר לי פעם דבר מדהים, שבפוסקים, בשולחן ערוך, יש שלושה מקומות שכתוב שמחה. בשלושה מקומות אנחנו צריכים להיות בשמחה, למרות שאת כל המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד כתב רב נחמן. למרות שהרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב, שהאדם צריך לקיים את כל המצוות בשמחה גדולה, באהבת הקל שציווה בהן. אבל למה זה בשולחן ערוך? בשלושה מקומות כתוב שזה צריך להיות בדרך שמחה. בקידוש לבנה, דרכי מוישה מביא, שזה צריך להיות בדרך שמחה, אנחנו גם מזכירים בקידוש לבונה, שמחים בצאתם וססים בבואם, כדרך שמקבלים את המלך, מקבלים את המלכה, נפרדים מהמלכה, וכולו וכולו. בשמחת תורה כמובן, שמחת תורה זה יום שצריכים לשמוח עם התורה, לבטא את שמחת הלב בתורה, ובחתונה, שמחת נישואין. מה הקשר בין שלושת המקומות האלה שיש בהם עניין של שמחה? מובן מאליו. בשלושת המקומות האלה יש התחדשות. בשלושת המקומות האלה יש תופעה חדשה, אנחנו נפגשים עם תופעה שלא הייתה קודם. קידוש לבונה, הלבנה מתחדשת. כל מהותה של הלבנה זה לא להיות ואחר כך להיות. פנים חדשות באו לכאן. שבועיים לא הייתה לבנה, היא הלכה וקטנה ונעלמה, עד שנעשה מולד ויצא מחדש. ולכן אנחנו קוראים לחוידש. חתונה, כמובן, כל עניינה של חתונה זה ההתחדשות. ההתחדשות בעצם החתונה, ואחר כך ההתחדשות בהבאת הילדים. בשמחת תורה, עניינה, סיום של ספר התורה, וברכת שהחיינו מתחילים מחדש את התורה, את התורה החדשה, חתן בראשית. לא רק חתן תורה שסיים את התורה, אלא חתן בראשית שמתחיל את התורה מחדש. שוב אותו עניין. טבע האדם שהוא לא יכול להתרגש מדבר מוכר. טבע האדם שהוא זקוק לאיזושהי התחדשות כדי להידלק. האדם הוא סקרן. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו יוצרים, בוראים, כדוגמתו. ולכן מה שהאדם מתחנן, תן לי משהו שעוד לא ראיתי. תן לי משהו שעוד לא חוויתי. אמרנו אפילו בגשמיות, אפילו באוכל זה ככה. במוזיקה זה ככה. פה ברדיו יש הרבה מוזיקה, נכון? מחפשים איזשהו שיר חדש, איזשהו ניגון חדש, שיר חודש. ונשיר לפניו שיר חדש של אלוקה. זה לא יהיה אותו שיר של הגלות, זה יהיה שיר אחר. שיר שלא הכרנו. שיר שלא הכרנו יוצר איזשהו עניין, איזשהו סקרנות. ככה זה בטבע האדם. מנגד, הרגל מחבא את הרגש. הרגל, כשאנחנו מתרגלים לדבר, הוא מפסיק לעניין אותנו. הוא מפסיק להלהיב אותנו. אני רוצה להביא את זה שתי דוגמאות, שהן אפילו מזעזעות, הן אפילו חמורות, עד כמה הרגל מחבא את הרגש. דוגמה אחת מדהימה, ראיתי אותה באור החיים הקדוש. גם כן קשורה לשמחת תורה, עוד מעט אנחנו נקרא את זה. יש פלא פלאות בפרשת דברים. התורה רומזת שהפרידה ממוישה רבינו הייתה פרידה קלה. היא לא הייתה פרידה קשה כמו הפרידה מאהרון הכהן. ויבכו אותו בני ישראל 30 יום. לא כל בני ישראל, לא כל בית ישראל, כולם יודעים. על משה רבינו בכו ונגמר הבכי. בכו 30 יום ונגמר. אהרון הכהן לעומת זאת, הבכי לא נגמר. לא רק שהבכי על אהרון לא נגמר, אלא שעל אהרון הכהן בכו כל שנה מחדש. אם אנחנו נסתכל טוב בתורה, לאהרון הכהן יש את היורצייט היחיד בכל התנך. היורצייט היחיד שמוזכר בכל התנך זה אהרון הכהן. 24 ספרים, 3,000 שנה של היסטוריה, אין יורצייטים. התורה לא מספרת מתי נפטר אברהם אבינו, לא מתי נפטר אדם ולא מתי נפטר נוח ולא מתי נפטר אברהם ולא משה ולא יוסף ולא דוד. אין בתנך יורצייטים. התנך לא חשב שזה חשוב לדעת מתי אנשים נפטרו. לא יודע מה הסיבה. אין יורצייטים. יש רק יורצייט אחד בתנך. ואין המקרא הזה אומר אל הדרשני. פרשת מסעי אומרת. ואיסו ויחנו, שהם הגיעו להור ההר, שם מת אהרון בחודש החמישי, באחד לחודש, באלף אב. אז על אהרון הכהן גם בכו, גם לא הפסיקו לבכות, לא כתוב איתם הוא ימי בכי אבל אהרון, לא הפסיקו לבכות. ולא רק שלא הפסיקו לבכות אחרי המיטה שלו, אלא עוד היה לו יורצייט התחדש כל שנה. לעומת זאת על משה רבינו כתוב, ואיתם הוא ימי בכי אבל משה. בחו 30 יום, וזה נגמר, וחזרו לחיים, חזרו לשלם חשבונות. מה הסיבה לזה? אז מה שרשי אומר מעבוד רבי נתן, כולם יודעים, לא צריכים להזכיר. אבל באור החיים הקדוש יש רעיון, ממש רעיון פסיכולוגי, רעיון הנפש, תסתכלו שם, באור החיים הקדוש שם, בדברים למדלד, על ואיתם הוא ימי בכי אבל משה. האור החיים הקדוש אומר רעיון מדהים. כי מוישה רבינו נתן לעם ישראל זמן להתכונן למיטה שלו. וכשיש לאנשים זמן והם מתכוננים, הם מתרגלים. מוישה רבינו אמר לעם שלו, אלה הדברים אשר דיבר משה, 5 שבועות לפני מותו, ראש חודש שבט, הוא כבר מתחיל להיפרד מהם. זה לא הייתה הפתעה. זה לא הייתה טראומה. זה לא קרה ברגע. זה לא היה זץ שזיזע אותם. 5 שבועות קודם הוא הכין אותם שזה הולך לקרות. אז זה יכול להיות משה רבינו, איש האלוקים, שלא קם נביא בישראל כמשה, שידעו השם פנים אל פנים. זה יכול להיות אוהבן של ישראל, רוען של ישראל. זה יכול להיות אבא שהוא גם מלך וגם מנהיג, והוא בעיקר נותן התורה. אבל אם יש לי זמן להתרגל, אז זה מפסיק לעניין. זה מפסיק לרגש. זה מפסיק לזעזע, כי זה טבע האדם. האדם הוא יצור שמתרגל. כתוב על אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא רק אחרי 3 ימים, סליחה, אמר לו בעריכות, את בנך, את יחידך אשר אהבת. למה? כדי לא לבלבל אותו. לא להטריף את דעתו. מה שמה? שאחרי שאומרים את זה לאט לאט, אדם יכול להתרגל אפילו לעקידת בנו. אפילו לעקידת בנו. אנחנו רואים אצל שרה. שרה פרחה נשמתה, למה? כי השטן אמר לה את זה ברגע. לא הכין אותה. לא אמר לה את בנך, את יחידך, לאט לאט. ולקח 3 ימים עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו איפה המקום בדיוק. אצל שרה הכל קרה ברגע. הרגל מחבא את הרגש. ולכן אם אנחנו רוצים שמחה, אם אנחנו רוצים שיהיה חי אלול, אם אנחנו רוצים שזאת תהיה שנה חיה, שזאת תהיה שנה נמרצת, שנה פעילה, צריכים דבר אחד, שיהיה בה ישחצ'וס, שיהיה בה התחדשות. והתחדשות פירושה, לקחת על עצמנו משהו חדש. אנחנו צריכים בשנה הזאת לעשות משהו שלא עשינו. לקחת תוספת של מסכת חדשה, חברות החדשה, שיעור חדש, קביעות חדשה, הידור מצווה חדש. כשיש ליהודי מאבק חדש, יש לו בשביל מה לחיות. שוב, כשיש ליהודי מאבק חדש, יש לו בשביל מה לחיות. לא קל להתחיל שיעור, לא קל לשנות את הסדרים, לא קל לשנות את הזמנים, אבל ככה אנחנו פורחים, ככה אנחנו צומחים, ככה אנחנו חיוניים. מתי אדם חי, מתי אדם בוער, מתי אדם לוהט? כשהוא עסוק במשהו, כשהוא מתאמץ על משהו, כשהוא צריך להכניס מעבר לכוחות במשהו. אז המתנה הכי גדולה, שאנחנו יכולים לתת לעצמנו בפתח השנה הזאת. חי אלול, יום הולדת, ביום הולדת נהוג לתת מתנה. אז לתת מתנה לבעל שם טוב, לתת מתנה לעצמנו. המתנה שיהודי יכול לתת לעצמו בחי אלול, בתחילת שנה חדשה, זה קבלה טובה. זה להחליט לעצמו שבשנה הבאה הוא דורש מעצמו קצת יותר. והדרישה הזו תהיה קשה לו. אבל בגלל שהיא תהיה קשה לו, הוא יצטרך להכניס כוח. ושהוא יצטרך להכניס כוח, הוא ירגיש את החיים. כשהוא יצטרך להרגיש כוח, הוא ירגיש את כוח הבורא, את כוח היוצר שבו. אנחנו ביום ההולדת של הבעל שם טוב, של רבינו הזקן. יש תורה מהבעל שם טוב, וורט קצר מהבעל שם טוב, שהרב חזר לא רק כל שנה, אלא מן הסתם יותר מפעם אחת בשנה. והאמת היא שזה לא היה וורט, זה לא היה תורה, זה לא היה פרפרת, זה היה החיים. אם אני מנסה לחשוב, כולם מכירים את ההתפשטות, את הפריצה, את הפריסה ששהרבי יצר בעולם. ואם מנסים להבין מה היה הסוד, זה מילה אחת, זה התוירה הזאת שהבעל שם טוב אמר, ובתוירה הזאת הכל נמצא. תקעו בחודש שופר בכסל יום חגינו. תקעו בחודש שופר. תקעו בראש חודש שופר. מה כל אחד שואל? היה צריך להיות כתוב, תקעו שופר בראש חודש. או בראש חודש, תקעו שופר. אבל תקעו בחודש שופר. אני הולך בראש חודש לאמא שלי. אני הולך לאמא שלי בראש חודש. או בראש חודש אני אלך לאמא שלי. אבל מה הפירוש? אני הולך בראש חודש לאמא שלי. למה התורה תוקעת את המשפט? תקעו בחודש שופר. תקעו שופר בחודש. אמר הבעל שם טוב רעיון עצום. הוא בא בכתר שם טוב. תקעו בחודש. תקעו התחדשות. תקעו את ההתחדשות לתוך השופר. מה יהודי תוקע לתוך השופר? לא את האוויר, לא את ההבל. מה הוא מכניס לתוך הכתרת המלך? את ההתחדשות שלו. תקעו בחודש שופר. הבחודש זה לא התאריך. הבחודש זה הפעולה. הבחודש זה המשימה. הבחודש זה התביעה והדרישה. תקעו בחודש שופר. תכניסו לתוך השופר התחדשות. איך אתם תתקעו בשופר? על ידי התחדשות, בצורה של התחדשות. תתבעו מעצמכם קצת יותר. משהו שהוא מעבר לרגילות. משהו שהוא מעבר למובן מאליו. כך היהודי מתחדש. כך היהודי מחיית עצמו. זה לא רק משימה ותביעה, אלא זה פשוט קסם החיים. זה פשוט טעם החיים. זה פשוט בטבע האדם. אתה רואה, אני, עוד דוגמה בגשמיות, שיצר הרע גם יבין. לאף אחד אין כוח להתחיל ללכת. להתחיל ללכת, לעשות הליכה בלילה. כולם מדברים, צריך לעשות הליכה, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, וכו' וכו'. אנשים, אברכים, יושבים כל היום על המקום, זה מסוכן לגב, מתבגרים, צריך ללכת. מאוד קשה לעשות את השינוי, להתחיל ללכת. אבל כל אחד שהולך, חוזר עם עיניים בורקות, נכון? איי, זה קשה. אבל אולי אנחנו מחבבים את מה שקשה. אולי בטבע האדם יצר בנו הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מחפשים דווקא לעשות מעבר לעצמנו. דווקא זה מה שמבעיר אותנו, דווקא זה מה שמפעיל אותנו. בהשגחה פרטית, אני לא יודע, אבל זה עוד תורה של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הרי אומר שמכל דבר שאדם רואה בעולם, צריך לחפש השגחה פרטית. כל דבר שאדם רואה או שומע, לחפש את התובנה שבזה, את ההוראה בעבודת השם שבזה. כל דבר שקורה בעולם הוא בהשגחה. אז צריכים לחפש את התובנה שבזה. היה לי דבר מעניין. לפני שנה, קצת יותר משנה, הייתי בקנדה. זה היה בג' תמוז, יום הילולה של הרבה, והייתי בסבב של, אצל שלוחים, סבב הרצאות והתוודיות אצל שלוחים בארצות הברית. והייתי בקנדה. הגעתי שם ליד בית חבד, ב... לא חשוב, בטורונטו, אחד מבתי חבד שם, ועמדו שם איזשהו זוג של יהודים שאינם שומרי מצוות, שבאו לרשום את הילד ללימודי בר מצווה. זכות של השלוחים, שמחזיקים את המשפחות, מחזיקים את היהדות, ובאה המשפחה באמת שלא חיה חיי תורה ומצוות מלאת אותה, ובאו לרשום את הילד ללימודי בר מצווה. זה היה הקשר שלו, זה היה השייכות שלו, ככה הוא ייכנס, יתחיל, כמו שצריך את הכניסה לעול מצוות. והתחלתי לדבר שם עם בני הזוג, הם ישראלים, הם במקור מארץ, אז השליח ככה אמר לי, תדבר איתם קצת בעברית, שירגישו בבית, שירגישו בנוח, והם אמרו לי דבר מאוד יפה, שהם קוראים איזשהו ספר, עם תובנה מעניינת, שאם נגזר עליך לבלוע משהו קשה היום, הם אמרו ביטוי שאצל, לא מתאים אצל יהודים לומר אותו, הם אמרו, אם נגזר עליך לבלוע צפרדע, טוב, יהודים לא בולים צפרדע, חס ושלום, חס וחלילה, אבל אם נגזר עליך לבלוע שום, אני יודע מה, לבלוע משהו מר אחר, תבלע אותו בתחילת היום. כך אומרת התיאוריה. בדרך כלל אנשים אוהבים להתחיל את היום בקל, ובסוף היום, כשאין להם ברירה, לעשות את המשימות שהם דחו עד סוף היום. אבל התיאוריה היא אמרה הפוך. אם נגזר עליך היום לעשות משימה שאתה דוחה אותה, שמכבידה עליך, שקשה עליך, תעשה אותה בתחילת היום. דבר ראשון בתחילת היום. למה? ככה הגרוע מכל מאחוריך. יותר קל לך. ככה התיאוריה הזאת אמרה. טוב, אחר כך הייתי באיזושהי תוכנית רדיו, ועוד פעם, המראיין מספר שהוא קורא עכשיו איזשהו ספר שעוסק באותה תיאוריה. והייתי בעוד מקום וגם שם הזכירו את זה. חשבתי שלוש פעמים, אבי חזקה, אני שומע את אותו רעיון. כנראה יש פה איזשהו מסר משמיים. ואז הבנתי, מה המסר משמיים פה? כשאדם בבוקר עושה משהו שהוא מעבר ליכולות שלו, הוא מתחיל לחיות. זה לא העניין שהגרוע מכל מאחוריך, להפך! תהיה בוירה בבוקר. תהיה יוצר בבוקר. תעשה בבוקר משהו שהוא מעבר לכוחות שלך. זה משהו שיוציא מתוכך את כוח ההתחדשות שבך. וירים אותך לפסגות, ירים אותך למקומות אחרים. באותו הקשר, ראיתי פעם וורט נפלא, דברים טובים באים בהסך הדעת. הדברים הכי יפים באים כשאתה לא מחכה להם. משיח יבוא בהסך הדעת, מה פשט? הרי כל הזמן צריך לחשוב עליו. מה פשוט שמשיח יבוא בהסך הדעת? איך אפשר להשיח דעת מהמשיח? החק אלוהי בכל יום שיובוי, וכל מי שאינו מחכה לו, וכל מי שאינו מאמין בו, מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, כותב הרמב״ם. אז מה הפשט? צריך לחכות לו. איך אפשר להשיח דעת ממישהו שמחכים לו? אז הפשט הוא, כמו שהרבי הסביר פעם, שמשיח יבוא בזמן כזה שכבר נשיח דעת, כבר יהיה לנו קשה להאמין שהוא יבוא. כבר נהיה כל כך מאוכזבים, וכל כך כאובים, וכל כך כבר נואשים חלילה, שאז הוא יבוא. אז הוא יבוא. נו, כבר הגענו גם לשם. על כל פנים, דברים טובים בהסך הדעת, וגם דברי תורה אמיתיים וטובים באים בהסך הדעת. לפני כמה שנים, חיפשתי משהו אחר, אגב אורך, ופתאום ראיתי רעיון שכל כך מתלבש ככפפה, על מה שאמרנו, תקעו בחודש שופר. הערצה של התורה לחידושים, להתחדשות. התביעה של התורה מיהודי, שתחדש עלינו שנות טובה. שתהיה שנה חדשה, שנה אחרת מהשנה הקודמת. היסוד הזה מסביר שאלה עצומה בפשט התורה. שאלה שצועקת למענה, מחפשת מענה מתוך הכתובים עצמם. יותר מ-60 פעם כתובה המילה חודש בתורה. יותר מ-60 פעם. כל פעם שהתורה רוצה לדבר על המחזור הירח, על המחזור של 29.5 יום, התורה קוראת לו חודש. החל מהמצווה הראשונה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אנחנו נגיע עכשיו לחגים, חודש תשרי, נוציא שוב ושוב, במדבר כפחת נקרא את המפטירים, ועוד פעם, כל יום יהיה לנו מחדש, ובחודש השביעי באחד לחודש, ב-15 לחודש חג, כל הזמן יהיה חוידש, חוידש, חוידש. כשהקדוש ברוך הוא מדבר על מחזור הירח, הוא קורא לו חודש, חוץ משני מקומות. זה צועק מתוך הכתובים, אי אפשר להתעלם מזה. בקוטב הכי עליון ובקוטב הכי נמוך. כי מה צריכים להגיד להבדיל בין שני המקומות האלו? במקום הכי נמוך בתורה. הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. הוא בכתה אשת יפה תואר. דיברה תורה כנגד יצר הרע. המקום שכאילו התורה כביכול מכניעה את החוקים בגלל היצר הרע. זה המקום הכי נמוך שאדם יכול להגיע אליו. תאר לעצמנו. התורה מקופפת את החוק בגלל שאי אפשר להתמודד עם היצר הרע הזה. כי היצר הרע הזה הוא כל כך גדול, שהתורה אומרת, במקום להגיד לא, נגיד כן ונעשה לא. נגיד כן ונטיל כל כך הרבה סייגים עד שזה יהיה לא. אז מותר לו להביא את האישה אל ביתו, אבל מה? הוא צריך לחכות חודש ימים, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחרי כן תבוא אליה ובעלתה. ואז כבר יתקרר יצרו והוא ישחרר אותה לחופשי. זה המקום הנמוך ביותר בתורה. ואיך הלשון? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. עניים מה זה? לא חודש ימים. פתאום ירח ימים. למה ירח? למה לא חודש? מנגד, כמעט צריכים להגיד להבדיל בין המקומות, פרשת שמות. לידת משה רבינו מושיעם של ישראל. איש האלוקים נשמה דאצילות. ותצפנהו שלושה ירחים. למה לא שלושה חודשים? החודש הזה לכם ראש חודשים, שתי פרשיות אחר כך פרשת בו. למה לא ותצפנהו? מה התורה מחברת בין משה רבינו, חלילה לאשת יפה תואר? מה הולך פה? ראיתי פעם וורט, באיזשהו קונטרס, שכתב אותו חכם תוניסאי בשם חזקיהו פרץ. והוא כותב דבר מיוחד, אפשר כמעט לומר גאוני. כשהתורה מדברת על חיים, על חיוניות, היא תמיד אומרת חוידש. חוידש זה סמל לחיים. הלבנה מתחדשת, וכולנו עתידים להתחדש כמותה. אז התורה קוראת להתחדשות הלבנה לראש חוידש בשם חוידש. חודש חדש התחיל. ישראל נמשלו ללבנה, אפשר להתחיל מחדש. תשובה. אבל כשהתורה רוצה לרמוז, להפך, לא על חיוניות. על סוף, על קץ, על גמר, על פרידה, על יציאה מן השורה, היא אומרת ירח. כמו שאמרנו שבגט כותבים ירח. כשהתורה רוצה לדבר על גט קריטות, כשהתורה רוצה לדבר על פרידה, על הפך החיים, היא לא אומרת את הלשון החיובית חוידש, אלא אומרת ירח. עכשיו בוא נראה פלא פלאות בשני המקומות האלו. הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, על מה התורה מדברת? על אשת יפת תואר. רוצה התורה לומר לאותו גבר, מזה לא יצא כי ייקח יש אישה חדשה. מזה יצא ירח ימים, וממגד גרש ירחים, מזה יצא בכך וכך לירח שאנו מונים פה היום, יצא מזה חלילה שטרגט. אתה רואה אישה במלחמה, אתה לא יודע עליה שום דבר, לא מאבא שלה ולא מאמא שלה, ועדיף שלא תדע, כי היא עובדת אלילים, איזה חינוך היא קיבלה? אלא מה? והיא יפתה בעיניו. זה מספיק לך בשביל לקחת אותה לאישה, אומרת התורה, ובכתה את אביה ואת אמא ירח ימים. מפה לא יצא חוידש, מפה לא יצא שטר כתובה, להפך מפה יצא חלילה, ההפך, וכמו ההמשך עם בן סורר ומורה וכו' וכו'. אותו דבר הוא אומר, זאת הייתה הרגשה של יוכבת, כשמלאו השלושה ירחים. מוישה רבנו נהיה בן שלושה חודשים, מה היא צריכה לעשות אותו? וכתב לגט קריטות. היא צריכה להוציא את משה מהבית, תינוק בן שלושה חודשים, בן 90 יום, להשכיב אותו בהריסה. ולהפקיר אותו לחסדי הגלים, לחסדי הרוח, לחסדי ההשגחה. היא יודעת מה יהיה? היא הייתה יכולה לתאר לעצמה את הנס שתבוא בת פרעו ותגדל אותו בארמון פרעו. שתבוא להבדיל הבת של היטלר עם אח שמו, ותגדל אותו בבית של צורר היהודים. מי שגזר כל הבן הילוד היהורה תשליחו, שמה יגדלו את מויש רבנו. היא לא הייתה יכולה לצפות מהפך כזה שיכול להיות רק בעולם של הקדוש ברוך הוא. בהרגשה של אמא, היא לוקחת תינוק מלשלושה חודשים, ותראה נער בוכה. היא לוקחת ילד בוכה, נער בוכה, תינוק מלשלושה חודשים, ומפקירה אותו לחסדי הרוח, וכתב לגט קריטות, אם לא אחותו שעומדת לידו, מי יודע מה היה נהיה איתו? אם היו יודעים להביא לו מינקת מן העברים, שהוא יוכל. לכן התורה נוקטת שוב בלשון העצובה הזו, ותצפנהו שלושה ירחים, כי בהרגשה של אמא, חלילה יש פה עניין של פרידה. אנחנו עומדים בתחילת שנה חדשה. אנחנו עומדים בערב ראש השנה שחל כאמור בראש חודש. שנאחל בו ונבקש בו אבינו מלכנו. שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. לא מספיק לבקש מהקדוש ברוך הוא. כשמבקשים ממנו צריכים לעשות כלים. המתנה הכי גדולה שיהודי יכול לתת בתחילת שנה חדשה. פשוט לתת לעצמו מתנה, עניין של טבע. לקבל על עצמו איזושהי התחדשות. התחדשות נותנת עיניים חדשות. כשיהודי מקבל על עצמו תוספת בתורה. התוספת הזו נותנת לו מבט חדש על החיים. ומבט חדש על עצמו. ומבט חדש של הילדים שלו. מבט חדש על החיים שלו, על הזכות להיות יהודי. עיניים חדשות נותנות חיים חדשים. ומייצרת שמחה חדשה. וזה חי אלול. זאת ההזדמנות שלנו להתחיל לחיות באלול. שאלול לא יהיה חודש של כובד. ושל מסע, ושל עינוי חלילה. אל החודש של התחלה, אלול, המילה אלול מתחילה באלף. למה אלף? זה החודש האחרון בשנה. הייתה צריכה להתחיל בטף. איפכה מסתברה. תשרי החודש הראשון מתחיל בטף. אלול החודש האחרון מתחיל באלף. אז למה? אז מישהו אמר פעם דבר יפה. בתשרי, אדם צריך להסתכל אל הסוף. אדם צריך לשאול את עצמו, איפה אני רוצה להיות עוד שנה? על מה אני אבכה עוד שנה שלא עשיתי? וכבר עכשיו, למקד את עצמו בהתחדשות בתוספת שתביא אותו לשם. גם תוספת מתחילה בטף. אלול זה ההתחלה. אלול זה הזמן שיהודי צריך להכניס חיים, ולקבל את ההחלטה הזו, ולהתחיל אותה כבר מאלול, ומתוך זה שאנחנו נדרוש מעצמנו יותר, ונגלה בעצמנו את כוח הבורא והיוצר שבתוכנו. נזכה בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה, לשנה של התחדשות, של צמיחה ושל גדילה, של התקדמות, שנה של גאולה פרטית, והכי חשוב גאולה כללית, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.